החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
ערב טוב, דפנוש.
ערב טוב,
איך זה לא מסתדר עם התסרוקת? מה את אומרת?
האינסטגרם יקבע אם זה אינסטגרם או לא מסתדר.
אז ערב טוב לכל מי שמאזין או מאזינה לנו. אנחנו בפינה שלי ברדיו החברתי הראשון, שנקראת תודעה פוגשת נשות עסקים. זאת פינה שאני מקדישה לנשות עסקים, או לנשים עצמאיות שעשו את זה, עושות את זה, בדרך לעשות את זה.
נשמע נורא מבוגר.
נכון, אבל זה כזה קצת מרים לכן, לכולכן.
לא יודעת.
כי אתם נשות עסקים, מה לעשות? אתם לא סתם נשים עצמאיות. ומה שקורה פה זה שכל פעם בשבועיים בשעה 10 אני מראיינת מישהי אחרת שתספר את הסיפור האישי עסקי שלה, ותיתן לכם את כל הכלים והטיפים לאיך ומה ואיך זה קרה לה. וזהו, אתם יכולים לצפות בנו ברדיו החברתי הראשון, או אצלנו בפייסבוק, בדפים העסקיים. היום אני מארחת את דפנה, ודפנה היא גם רקדנית וגם מעצבת פנים וגם מרצה לעיצוב נורדי. תכף היא תספר לנו על כל הדבר הזה. אבל אני תמיד מתחילה בשאלה של איך את רוצה להציג את עצמך.
אז קודם כל קוראים לי דפנה ליה. קוראים לי דפנה ליה גרווינסקי.
וואלה, זה אני לא יודעת.
והשם האמצעי שלי נוסף ב-30 לינואר, ואפשר להגיד ש-99% מהסיבות לתוספת של השם הזה, זה בזכותך.
נכון.
כי אני בוגרת את הקורס שלך.
זה שכחתי.
ובשיעור האחרון הבאת לנו הפתעה את ליאור סבר, שעשתה לנו מפה אסטרולוגית, והיא הוסיפה לי, ממש מהממת, והיא הוסיפה לי שם. אז כך, קודם כל אני מציגה את עצמי בתור דפנה ליה גרווינסקי, וזה דפנה ולא דפנה. ואם אני צריכה לחשוב על איך אני מציגה את עצמי, אז אני תלוי מי שואל, תלוי מה הסיטואציה. לפעמים אני רקדנית לשעבר, לפעמים אני
פשוט... שאני עד עכשיו כועסת עלייך שאת אומרת את זה.
נכון. לפעמים אני...
אוי, רגע, קפצת לנו פה.
לפעמים אני פשוט בן אדם. ולפעמים אני מעצבת פנים, ולפעמים אני מרצה. זהו.
ואת כל הטוב הזה, את עושה לא מ-day one. זה לא היה... כאילו אם שאלו אותך כשהיית קטנה, מה היית רוצה להיות שתהיה גדולה? מה היית אומרת?
אז הייתי לגמרי רקדנית. הייתי רקדנית מקצועית רוב חיי. כשחזרתי לארץ מניו יורק לפני 9 שנים, אז נתתי לעצמי עוד שנה. לראות לאן הריקוד יכול להביא אותי, ותמיד אמרתי, גם מגיל מאוד 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 צעיר, שאני רוצה להיות מעצבת פנים, אבל אני אעשה את זה, כל עוד הגוף יכול לתת לי, ואני ארקוד, אני ארקוד. ברגע שהגוף יפסיק לתת, אני אעבור לעיצוב פנים. זה היה לי ברור שאני הולכת להיות מעצבת פנים.
באמת, ידעת מה זה מעצבת פנים בתור
בגיל,
ילדה?
לא ידעתי להגיד מעצבת פנים, אבל מגיל מאוד מאוד צעיר, תמיד הייתי הולכת לחברות אחרי הבית ספר הביתה, והייתי מסדרת להם מחדש את הריהוט בחדר ובסלון, והם היו מתות מפחד שאימא שלהם תחזור אחרי עבודה ותכעס שבלגנתי את הסלון, ותמיד האימא הייתה נכנסת ואומרת, וואו, זה עובד, זה נכון, זה הגיוני. תמיד הייתי עושה להם סדר, ותמיד הייתי מארגנת את הכל אחרת, ומעיפה דברים. כאילו, הייתה לי מין חוצפה כזאת מאוד מאוד, באמת כאילו הייתה, היא התקיימה. יש לי עד היום אימאות של חברות וחברות מילדות, שממש זכרות לי את זה. שהייתי כאילו משנה להם דברים, אומרת להם באיזה צבע לצבוע, מה עובד, מה לא עובד.
אז אפשר להגיד שידעת מ-day one, שזה הייעוד שלך.
לגמרי.
זאת אומרת, גם זה וגם הריקוד, כי...
כי שניהם מרפאים.
באמת?
מבחינתי יש בשניהם משהו מאוד מרפא. היום בדיעבד אני מתחילה לתפור את הנקודות בין הדברים, כי אף פעם לא הבנתי מה הקשר בין ריקוד לעיצוב, היום אני לגמרי מבינה אותו, ובתחילת הדרך גם כולם המליצו לי לא להציג את עצמי בתור רקדנית, כי זה יבלבל את הלקוחות, וזה נורא מוזר, והרבה מאוד שנים באמת הסתרתי את הדבר הזה.
נכון, כל יועץ עסקי שבערך תדברו איתו, יגיד לכם שאתם צריכות להחליט מה אתן. אבל לא בלשכתי.
לגמרי. לא, וגם זה חלק ממי שאני, כאילו, אין פה מה להחליט. אלה שני דברים מאוד 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 גדולים בחיים שלי. אני גם לא מרגישה שאני עובדת בזה, זה לא המקצוע שלי. זה באמת המהות שלי. אני מעצבת פנים בנשמה, ואני רקדנית בנשמה, כאילו, זה מה שזה.
אז כשלקוחות של עיצוב פנים מגלים שאת גם רקדנית, אז אין עם זה בעיה, או כשאת מגלה לתלמידים שלך בריקוד, למשל שאת מעצבת פנים, אין עם זה בעיה? אין קונפליקט לאנשים?
כשאני החזקתי לזה קונפליקט, אז למי שבא מולי היה קונפליקט. ברגע שאני שחררתי את הקונפליקט, אז הצד שמולי מגיב בהתאם.
נכון, אנחנו תכף נדבר על זה, אבל אני רוצה לפתוח בשיר כדי קצת להכניס לאווירה. אז השיר הראשון שבחרת הוא של נרקיס ענני. למה?
יש משהו מאוד חזק באישה הזאת. אין לי מושג איך היא נראית עד היום, שזה בעייתי ואני אחרי השידור יעשה גוגל ויבדוק איך היא נראית.
נעלה את זה פה לפייסבוק.
אבל אם היא הייתה עוברת לידי ברחוב, אני לא הייתי יודעת לזהות שזאת אי. ויש בה משהו מאוד 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 חזק בטקסטים שהיא כותבת. אני מתה על זה שהיא עושה את הכל, את כל ההפקה המוזיקלית, שהיא גם כותבת, שהיא גם מלחינה, שהיא מאבדת, שהיא מבצעת. והיא גם משהו בדעת, אבל כאילו לא שוטף, שלא יותר מדי שוטף אותך, אלא שיותר כזה מכניס אותך ומנגיש לך את הדת מכיוון אחר. יש המון דברים מאוד יפים ביהדות. לצערי קצת חיים בעולם שהמיתוג של הדבר הזה הוא פחות מחמיא וטוב.
נכון.
ובעיני יש בה משהו, ובזה שהיא אישה, בתוך הדבר הזה שלא מפחדת לשיר, אחרי כל מה שחווינו לאחרונה עם הדרת נשים, שהיא פשוט ממלכדת אותי אליה, אין לי מילה אחרת. אני כאילו תמיד בדרך כלל כשאני שומעת אותה, אני פשוט עוצרת את מה שאני עושה, ואני מקשיבה לה.
מעניין, אני לא כל כך מכירה אותה, אבל אני שמחה לגלות עוד נשים טובות. אני מזכירה לכם שכל הפינה הזאת זה רק שירים על נשים או לנשים וישראליות, ועכשיו בתקופה הזאת בכלל אנחנו בעד לפרגן לכל האומנים הישראלים. אז יאללה, אנחנו נתחיל קצת להרים פה את האולפן ולהיכנס למון.
אני אחרי שיעור ריקוד, אז אני מחוממת.
יאללה, תהנו.
שיתחתי כפיים אנא גיבור ונורא ענני כי אני אליך אקרא אנא דובר צדקות ענני כי אני אליך אשפוך צעקות אנא מושיע מכל צרה
אנא
ענני כי אני בחיים מרורים אנא קושב כל תפילה ענני כי אני יושב באפלה
דפנוש
יס
כן, יש משהו מאוד ג'וישי במוזיקה שלה
נכון.
וכן, כזה עמוק ומרגש. האמת מפתיע, אני חייבת להודות. אני רוצה להתחיל לדבר איתך ככה על, 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 על עוד פעם, על עולם הריקוד הזה, ומאיך זה הגיע, ואיך עברת מזה לזה, ואיך את מחברת בין העולמות. ומתי החלטת שאת נשארת גם וגם? כל היום. מתי זה התחיל?
קודם כל, איך שאני מחברת את שני העולמות, כשפתחתי אתר לפני כמה שנים שהייתי צריכה להמציא את עצמי כמעצבת פנים, אז הייתי צריכה לרשום about. והדבר הראשון שעלה לי לכתוב על עצמי זה הריקוד, אבל הקונטקסט היה עיצוב פנים. אז פעם ראשונה בעצם נדרשתי לעשות איזשהו חיבור. בדיוק. ולא הצלחתי להתנתק מזה שאני רקדנית. אמרתי, אבל זה לא מתאים, זה אתר של מעצבת פנים, כאילו. אני לא יכולה להמשיך לחפור על זה שאני רקדנית.
אני זוכרת את השיחה הזאת שלי עם עצמי.
בדיוק. וזה הרגע...
מה את?
מי את?
תחליטי. כן, תחליטי.
ואז אמרתי, קודם כל, מותר לקלל ברדיו?
זה רדיו ללא צנזורה, את יכולה להגיד מה שבא לך.
קודם כל אמרתי, פאק איט. כאילו, אני זו אני. ותמיד הייתי אני, ולמי שיש בעיה עם זה, תהיה לו בעיה, ולמי שאין בעיה עם זה, לעולם לא תהיה לו בעיה איתי. וזה גם לא רלוונטי, וזה לא משנה. פשוט מצאתי שאני כותבת המון על הריקוד, ואז באמת רגע חשבתי על הקשר, ומצאתי שאת כל העבודות שאני אי פעם יצרתי בתור כוריאוגרפית, או בתור רקדנית יוצרת, היה בהם משהו מאוד אדריכלי. היה בהם, תמיד היו אובייקטים מאוד ברורים על הבמה, משהו בתנועה על הבמה, במיזנסצנות שהייתי בונה.
הם היו מבניות?
הם היו מאוד מבניות, על גבול האדריכליות. וגם מאוד מינימליסטיות. כלומר, אפילו הסגנון העיצובי שלי תמיד היה בתוך העבודות. איך הרקדנים התלבשו, איך הם יגעו, לא היה עומס, המוזיקה לא הייתה עמוסה. היה משהו מאוד יומיומי בעבודות שלי. ואז שם מצאתי פתאום את ההקבלה. והבנתי שכמו שאני מבינה במה, ככה אני מבינה חלל. וכמו שאני מבינה חלל, ככה אני מבינה איך אני מפרקת בית, קוביה.
באמת שאף פעם לא חשבתי על זה שכשאתה באמת עושה חוריאוגרפיה, אז אתה צריך לבנות סוג של חלל על במה.
נכון. עולם שלם.
עולם שלם, ולתקשר אותו. וגם הוא צריך להיות נוח ופרקטי לרקדנים, כי צריך לתפעל את הדבר הזה. והוא צריך להעביר הרבה מאוד מסרים החוצה למי שגם צופה, וגם למי שחווה אותו מבפנים. אז באמת יש איזושהי הגבלה נורא נורא מעניינת. אז כאילו זו הייתה הנקודה פתאום שהבנת, שבעצם מה שאת עושה, את עושה...
כוריאוגרפיה של חלל. ושנתיים ראשונות קראתי לעצמי כוריאוגרפית של חלל. רק שקיבלתי באמת ביטחון בתור מעצבת פנים, וכבר לא הייתי צריכה להתחבא מאחורי הרקדנית שאני, אז נהייתי מעצבת פנים. אבל שנתיים היה לי כתוב באתר, כוריאוגרפית של חלל.
למה?
כי הצלחתי לתקשר את עצמי בתור מעצבת פנים, דרך הריקוד. רק שבאמת קיבלתי איזשהו ביטחון בתור מעצבת פנים, הצלחתי רגע שנייה להניח בצד את ההיבט הרקדני שאני, ולהיות גם וגם 50%, ששום דבר לא צריך לתמוך אחד בשני, אפילו 100% בכל דבר.
זה נורא מוזר, כי כאילו בעצם מה שאת אומרת, זה עד שלא צברת ביטחון בעיצוב פנים, תיארת את עצמך עדיין on the way, איפשהו בדרך.
לא on the way, כמו, כן, סוג של on the way, זו הייתה המגלצ'ה שלי, כאילו ככה, לא יודעת להסביר את זה, זה כאילו נתן לי תחושת שייכות. כאילו הרגשתי שאני משתייכת דרך זה. והרבה פעמים אתה בא ככה, כמו שאתה נכנס למקום ואתה לא מצאת החברים שלך ואתה קודם כל מדליק סיגריה, כדי שלך במה להתעסק, אז הרגשתי שבהתחלה בעיצוב פנים אין לי עדיין במה להתעסק. החברים, כאילו, הביטחון, הרשת ביטחון שלי עדיין לא הגיע. החברים עדיין לא נכנסו, לא הגיעו. אז הסיגרה שלי הייתה הריקוד. הגבלה מחרידה, מה שאמרתי עכשיו, אבל זה נכון, גם התחלתי לעשן בגלל הריקוד, כדי לשמור על משקל. נושא אחר לגמרי. אבל כן, רק שממש הרגשתי שיש לי איזשהו weight מאוד גדול ו-say בתור מעצבת פנים, אז יכולתי להניח את ה-say של הרקדנית שלי בצד.
ובתור רקדנית, האם היה לך say? האם הרגשת תמיד שיש לך say כרקדנית? או שזה גם משהו שעבר איזשהו תהליך?
אני לא בחרתי לרקוד בלהקות, אז אני חושבת שכנראה הייתה לי בעיה עם איזשהו say. כאילו לא רציתי להיות רקדנית מבצעת כוריאוגרפית של מישהו אחר. זאת אומרת, רציתי לבצע את עצמי. אז לא רקדתי אף פעם מקצועי בלהקה. הדבר היחידי המקצועי שעשיתי היה הפקות בניו יורק, אוף ברודווי, ואת הלימודים עצמם. זה היה מדהים, כי היה בהפקות שבחרתי לעצמי המון גם חקירה ולמידה, והקאסט בעצם מתוך עצמו בנה את ההפקה, על שיטה של אן בוגארט וטינה לונדאו, שזה שיטה שנקראת Viewpoints.
מה זה אומר?
זה שיטה...
תרגמי.
יש שיטת משחק, שיטת לימוד משחק שנקראת Viewpoints, שיש 10 פוינטים, שכל אחד חוקר ארגונומיה שונה בגוף, וגם בוויס, גם במישוש, גם באלכול, זה רוקד על כל 5 החושים, וגם שם יש משהו מאוד מאוד עיצובי אדריכלי, כאילו באיך שבונים את ההפקה. וזהו, כל ההפקות שבחרתי לעשות בניו יורק היו בשיטת ה-viewpoints. אז לא הרגשתי שמפעילים אותי כמו בובה על חוט.
גם בעיצוב, אבל את אומרת שלא.
בעיצוב גם, אני לא יכולה להחשיב את עצמי כמעצבת פנים שמבצעת לפי הלקוחות שלה, ממש לא. כאילו בדרך כלל לקוחות יבואו אליי, כי הם רוצים את הקו שלי, אני לא אתאים את עצמי אליהם.
שזה בעצם מה שאת אומרת גם, שכן, את אומרת שזה גם קורה בקרה בריקוד. שסוג של התחברת לאיזושהי שיטה שהיא שאלה, שאספת אותה לזרועותייך.
כן.
ייצרת ממנה, ואז את זה הגשת. ותקית אוליבית.
באיזשהו אופן, כן. כן. אפילו בניו יורק שרקדתי באקדמיה למחזות זמר, בדיוק מקודם בשיעור ריקוד, התלמידים שאלו אותי למה אני לא מלמדת אותה מחזות זמר, ופתאום נזכרתי ששם הייתי מלמדת את הרקדנים של ברודווי, לירי. שזה מה שאני מלמדת היום, שזה השפה, שפת מחול שהכי קרובה אליי.
מה זה אומר לירי?
ג'אז לירי, ליריקל ג'אז, זה בין נאו-קלאסי למודרני, יש משהו מאוד מתקשר, מאוד יומיומי, מאוד לא מתאמץ, מאוד לא קומרשל בשפה התנועתית הזאת, היא כן מבוססת על בלט, אבל כן, יש בה המון המון חופש, והיא בעצם מספרת סיפורים יומיומיים. כלומר, היא מדברת את הליריקס של השיר, יש משהו מאוד סיפורי. אז גם בניו יורק, למרות שרקדתי באקדמיה למחזות זמר, וזה הדבר הכי שהם הכירו, נשמו, ראו, חוו, אז כשהיו מבקשים ממני ללמד, להעביר שיעור, אז הייתי בוחרת דווקא ללמד אותם לירי. וכל ההפקות שלי איתם, עם הסטודנטים בבית ספר, היו ליריות.
תגידי, את רואה הקבלה בין, חוץ מהעניין של, באמת של במה, של כוריאוגרפיה מבנית, אוקיי? את רואה הקבלה באיך שהראש חושב, איך שהראש תופס את הריקוד, איך שהראש מתכנן את הריקוד, לאיך שהראש מתכנן את העיצוב פנים?
בריקוד אני נורא עובדת מהגוף ולא מהראש. וכשאני חושבת על זה עכשיו כשאת שואלת אותי, אז גם כשאני מתכננת חלל, אני כל הזמן אומרת ללקוחות שלי, אל תתייחסו על זה רק כמבט על. בסופו של דבר, אני חושבת שאין לקוח שלי שלא שמע את המשפט הזה יוצא מהפה שלי, כולל היום. אני תמיד אומרת להם, הגוף לא חווה את זה ככה בתלת ממד.
מדיין.
אתם מסתכלים על תוכנית ואתם רואים ששני קירות לא נפגשים באותו מישור, זה משהו שנורא קופץ לעין במבט על, בתוכנית. אבל כשאנחנו בתלת ממד, כשאנחנו נמצאים במרחב, הגוף לא בהכרח חווה כשקיר וקיר לא נפגשים. אז אני כן גם בעיצוב פנים מאוד עובדת מהגוף. כמובן שהראש צריך לסרטט ולחשב וכמויות ורדיוסים ווואטאבר, אבל אני כן מאוד עובדת מהגוף. החללים שאני מייצרת הם מאוד, הם מאוד מרגיעים את המערכת העצבית. הם מאוד עובדים על הגוף.
זה מפה נולד החיבור לנורדי?
בהחלט.
אוקיי, אז בואי רגע, נשים שנייה את המאזינים שלנו באיזה הולד רגע. אנחנו רוצות, אני רוצה שנייה לפני שנדבר על הנורדי, על זה שבעצם התחלת להיות מעצבת פנים, ואז לאט לאט הבנת משהו. המשהו הזה שהבנת הוביל אותך לעיצוב הנורדי. מה זה היה הדבר הזה שהתחלת להבין, או התחלת להשתמש בו, או... זאת אומרת, מה היה הדבר הזה?
לפני 3.5 שנים, בעצם שיפצתי את הבית של עצמי. קניתי דירה, ולקח לי 2 לחסוך כסף, לשפץ אותה, ולפני 3 שנים חסכתי מספיק כסף, והתחלתי לשפץ את הבית. וידעתי שאין לי לקוח ביני לבין עצמי, אני הלקוחה של עצמי, והשמיים עם הגבול, ורציתי בעצם לייצר את הכרטיס ביקור שלי. כאילו, איזה כיף שמעצב פנים יכול לעשות לעצמו את הבית, ובאמת להגיד, זה אני, כאילו, זה כל כולי, זה ה-DNA שלי. ואז פתאום קלטתי שבהתחלה נדבקים עליי מלא דברים של מעצבים אחרים, וטרנדים, ואופנות, ומשהו שלקחתי ממנו, ומשהו שלקחתי ממנה, ואיזה משהו שראיתי בפינטרסט, ובא לי נורא להעתיק. ועם הזמן קלטתי שזה לא יעבוד הזיוף הזה. אני צריכה לנבור עמוק ולעשות אשכרה מדיטציה על מה אני, מי אני באמת, מה אני צריכה מהקובייה הזאת שנקראת בית, שזה ישרת אותי ואני לא ישרת את הקובייה. מה מרגיע אותי, מה מרגש אותי, מה מדליק אותי, מה מחרמן אותי, מה גורם לי לרצות לבשל, הכל. ופשוט נכנסתי למוד שאני מפסיקה לחפש בחוץ, ואני מביאה את התשובות מבפנים. וזה מאוד קשה, כי פינטרסט ואינסטגרם, וזה הכל נמצא לידינו כל הזמן, אנחנו אפילו לא שמים לב. ולקחתי החלטה שאני חודש לא נכנסת בחודש של הבחירת חומרים, שאני מתחילה אחרי שסגרתי תוכנית טכנית של חלוקת הבית, אני חודש לא נכנסת ובוחנת חומרים בחוץ, אלא רק בפנים. ובאמת ייצרתי בית בדמותי. עוד לא הבנתי שזה עולה בקנה אחד עם הגישה ועם הפילוסופיה הנורדית. 3 שנים אחר כך, כשפגשתי את קרייזי נורדי, את סתיו ברין ואת שי לוגסי, אז פתאום הכל נפל. כל הסימונים נפלו. ופתאום קרה לי משהו מאוד 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 גדול. בתור מעצבת פנים, 3 שנים אני ממש התנגדתי להגדיר את עצמי בתור מעצבת פנים נורדית. כי פחדתי להפסיד כסף, לאבד קהל, לצמצם את עצמי. אבל פתאום, המפגש איתם והשאלות שהם שאלו אותי, פתאום הבנתי כמה הפילוסופיה של הסגנון הנורדי והגישה של העיצוב הנורדי פשוט עולה בקנה אחד עם הגישה והתפיסה שלי באופן הכי טבעי ורוחני שיכול להיות.
שזה בעצם, את אומרת שזה שיט גישה רוחנית של עיצוב פנים?
גישה
נורדי?
רוחנית, תרבותית, אורח חיים. כן, יש להם כבוד מטורף לאסתטיקה. הם יודעים את עקרונות העיצוב הנורדי, הם פועלים לפי העקרונות. הם לא חורגים מהם, הם ידועים במקום מאוד מאוד גבוה במדד האושר וסביעות הרצון ביחס לשאר מדינות העולם. וזה מתחיל בעיצוב. ההיסטוריה של הסגנון, הסגנון הזה התפתח בשנות ה-50, אחרי מלחמת העולם השנייה. וכדי לשקם את העם הנורדי, הדני, אחרי מלחמת העולם השנייה, הממשל ממש הנגיש עיצוב לכולם.
מדהים.
כצורת טיפול, כשיטת טיפול, שהתוצאה הכי גדולה ומפורסמת של זה איקאה.
ביבי, יש לך מה ללמוד.
לגמרי.
פה נתחיל קצת מלשלם כספים, אבל אחר כך לך תעוף על הרעיון הזה של...
תעוף על למכור... כן, לגמרי. אז התוצאה הכי ישירה של זה, זה בעצם המותג שכולנו מכירים, שזה איקאה, שזה מותג שוודי, דני, שבעצם מנגיש עיצוב לכולם במחירים, מס פרודקשן, במחירים נוחים לכל כיס. לא משנה שגם איקאה בתוך הדבר הזה עברה המון... המון שלבים כדי לייחד את הדברים ושלא לכולם יהיה את אותו דבר כל הזמן. עוד פעם, נושא אחר שאנחנו מדברים עליו הרבה בקורס שלנו, של קרייזי. אבל כן, פתאום הבנתי אחרי המפגש שלי עם סתיו ושי, עם קרייזי נורדיק, או בעברית משוגעים על נורדי, על עיצוב נורדי, שאני לגמרי נורדית. כאילו. לא ידעתי.
יש משהו ישראלי בעיצוב הנורדי?
יש המון הקשרים. מן הסתם אנחנו צריכים לעשות גם המון התאמות בסגנון הנורדי, כדי שהוא יתאים לנו, כי אנחנו לא באים מאותו טמפרמנט, הכלים שלנו לא זהה בשום צורה whatsoever. מדובר במדינות מאוד חורפיות, חשוכות, קרות, אנחנו מדינה מאוד חמה, עם קצב חיים מאוד גבוה. אז יש המון שוני, אנחנו מדברים על זה גם בקורס שלנו, על ההתאמות שישראלים צריכים לעשות בסגנון הנורדי כדי שיתאים לנו, אבל יש המון 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 קווים משיקים. אחד מהם למשל זה בחומרים, טראצו, שאנחנו מכירים מקום המדינה.
שעשו לו שיימינג לא מזמן, ועכשיו הוא חזר כטרנד היסטרי.
חזר ביג טיים.
כן.
אז קום המדינה, קיבוצים, אנחנו מכירים את הטראצו מהבית של סבא וסבתא, את הטראצו המיושן, אנחנו קוראים לזה בשם גם סומסום. טראצו זה חומר שהוא מאוד מאוד מזוהה עם הסגנון הנורדי. אז זה למשל, ועכשיו הוא מאוד חוזר.
מה מיוחד בטראצו?
קודם כל
יש... טראצו, למי שלא יודע, זה העריכים. בדרך כלל, בבתים הישנים זה מגיע באיזה, נגיד 25 על 25, שיש להם כאילו כמו אגריגטים כאלה, כמו חתיכות בתוך יציקה מסוימת של בלטה כזאת.
נכון.
וזה, כשזה היה בבתים שסבא וסבתא אמרתם איכס.
ויש אגריגטים מאוד מאוד קטנים שזה הסומסום, ויש אגריגטים הרבה יותר גדולים.
נכון.
אבנים יותר גדולות, ויש גם בכל מיני צבעים.
אז פעם אמרתם על זה איכס, והיום בכל חנות קרמיקה כזו או אחרת.
אני חושבת שבכל השמונה פרויקטים האחרונים שלי יש רצפה או חיפוי טראצו, על איזשהו קיר בבית. וזה משהו שמן הסתם לפני כמה שנים אף אחד לא היה חושב על לחדש ולהחזיר.
כן.
אבל יש בו משהו על זמני. יש עוד המון דברים...
למה ספציפית הטראצו? מה הקשר? מה הייחודיות שלו?
זה חומר שהוא מוכר לנו. והסגנון הנורדי מדבר על דברים שהם על זמניים, על דברים שהם איכותיים. הוא מדבר על buy less, buy better. דברים שעומדים במבחן הזמן. דברים שהערך שלהם נשמר. וטראצו זה חומר שהוא היה רלוונטי, הוא רלוונטי, הוא משתנה, יש לו אופנות. צבעוניות, גדלים של עריכים, גדלים של האגריגטים, כמו שאמרנו קודם, אבל זה חומר שהוא כן על זמני, הוא תמיד היה באופן כזה או אחר.
כן, מצד שני אפשר להגיד תמיד שעל זמני זה משהו שאנחנו מייצרים. כמו בטון.
אבל זה חומר על זמני. כי זה חומר אמיתי, זה חומר נושם, זה חומר חי. כל חומר שהוא אמיתי, שהוא נושם, שהוא חי, שהוא לא חומר קבוי, מבחינתי, אם מטפלים בו מינימום ונותנים לו להיות אותנטי, זה חומר שהוא על זמני. עכשיו נכנס עניין של טעם, של מינונים, של חיבורים בין חומרים, של איזה שילוב. יש את היחס בעיצוב פנים של 60, 30, 10. מה אני שמה 60% בבית, מה 30% בבית, ומה בנגיעות, ב-10%. זה נורא תלוי. ועוד דבר שאנחנו כן רואים דמיון בין, אני מחפשת, אני נסה לחשוב מהר על עוד הקשר שאני רואה בין הסגנון הנורדי לעיצוב הישראלי, זה שאני חושבת שיש משהו שאנחנו כל כך אוהבים בסגנון הזה, כי יש בו משהו מאוד משקיט ומאוד מאוד מאוד מרגיע.
שזה דווקא סותר את הסגנון הישראלי. זה, יש איזושהי תפיסה, או בוא נגרע לזה צרכנות ישראלית, של דווקא לקחת הגדול יותר,
נכון.
הזהב יותר.
בצרכנות אנחנו מאוד דומים לתרבות צריכה האמריקאית.
נכון.
נכון. אבל תרבות הצריכה זה משהו אחר, וחשיבה ירוקה זה משהו אחר, וצרכנות זה משהו אחר. אני מדברת על זה שהטמפרמנט שלנו הוא מאוד עמוס. אנחנו עובדים המון שעות, אנחנו בקצב חיים מאוד מאוד גבוה, חם לנו, אנחנו מתעצבנים מהר, ודווקא יש משהו בעיצוב הנורדי, שאתה נכנס לחלל ואתה אוטומטית, זה עובד לך על מערכת העצבים, ואתה פשוט נרגע. וזה משהו שאנחנו נורא צריכים. וגם משהו בפשטות, שמחזיר אותנו קצת לפעם, בית, חלון, דלת, מעבר, פינת אוכל קטנה, הכל היה נורא במינימליזם.
קצת מזכיר את הבאוס.
מאוד מזכיר שלו. מאוד מזכיר את הבאוהאוס. מאוד מזכיר את הבאוהאוס. שמדבר אגב גם טראצו, בהחלט.
מאוד גם את הפשוט והבייסיק ומה שצריך וחיובי.
וצורות בסיסיות.
צורות בסיסיות, כן. גוונים בסיסיים.
נכון. צבעים, גוונים בהירים, חומרים טבעיים ונושמים ולא קבועים. לגמרי. הבאוהאוס מדבר הרבה על אלמנטים של רוח. הבנייני באוהאוס בנויים בצורה כזו שהם מקבלים המון רוח מהמערב, יש המון אוויר בבית, מפתחים שונים של חלונות, מה שאנחנו לא רואים בבנייה קבלנית, טיפוסית, ישראלית, ואנחנו כן נראה בבתים בכל מדינות סקנדינביות. לא, אנחנו מאוד הולכים לשם, גם אם לא אוהבים את המותגים הנורדיים, העיצוב הנורדי, לא חייבים לאהוב את הריהוט ואת הגופי תאורה, דברים ספציפיים, אבל משהו בפילוסופיה של הסגנון הנורדי פוגש אותנו ישראלים במקום מאוד טוב. בגלל זה אנחנו כל כך אוהבים את איקאה.
נכון, תכף נדבר על העניין הזה. אני רוצה לצאת לעוד סיבוב של שיר. השיר השני שבחרת הוא של משי קליינשטיין. רק אתמול היית כאן.
היית
כאן, סליחה.
רק אתמול היית כאן.
אז למה?
קודם כל זה שיר שנחשפתי אליו לא מזמן ברדיו סתם בנסיעה אקראית באוטו, ופשוט הרגשתי שפשוט מתמלא לי הלב. הדבר הבא שהבנתי זה שאני הולכת לעשות עליו קומבינציה בשיעורי ריקוד שלי, מה שאני אף פעם לא עושה קומבינציה על שירים בעברית, כי בדרך כלל יש לי המון רקדנים מחול, תלמידים, ואני רוצה שהם יבינו את מה שהם רוקדים עליו, אבל אמרתי לא אכפת לי, כאילו השיר הזה מדהים. וגם זה מתחבר לימים האחרונים שלי, של התהליך שאני עוברת עם עצמי, עם איזה בחור שהיה וכבר לא. וזהו, ואני, היא מבצעת מדהימה, אנחנו לא מכירות, אבל היא קרובה אליי באהבות שלנו של מחזות זמר. וגם היא נורא self-made, היא הבת של ריטה ורמי. וכזה היא נורא בזכות עצמה, ואני נורא נורא מעריכה את זה, שהיא ידעה למצוא את הדרך שלה, העצמאית שלה, בתוך השושלת המאוד מפוארת הזאת.
את יודעת שכל מה שאת רואה באנשים אחרים, את קיים בך.
רואה בעצמי?
כן, זה קיים בך. זה זווית הסתכלות.
אוקיי.
אנחנו נצא לשיר, אנחנו נדבר על זה רגע. תהנו. היי, דפנוש.
יס.
דיברנו לפני רגע על זה שהיה לך את הצורך להיכנס כאילו להשקיט את הבית, ושבעצם את מספרת שכשרצית להתחיל לעצב אותו וזה, אז היה צריכה את ההתחברות הפנימית הזאת לארבע קירות האלה, והצורך היה להשקיט אותו. ולעשות אותו נעים יותר, רגוע יותר, זאת אומרת, סוג של בועת בית כזאת. ואני בתור מעצבת יכולה להגיד שזה לא, שזה די, זה שונה. זה תהליך שונה מה שעשית ממה שאני מכירה עם לקוחות שלי, שבהם בעצם אנחנו בוחרים יותר סגנון, או גוון, או עיצוב, או חומר. כאילו זה אין את הרגע הזה של ההתכנסות פנימה ו... מתאים לי, לא מתאים לי, בא לי, לא בא לי, איך זה מרגיש לי, איך זה מרגש, זה לא מרגש, כאילו הדבר הזה. וזו נקודה מאוד משמעותית, כי אם היה צורך להשקיט רגע, אז אנחנו צריכים להבין איזה שערה הייתה שם, או מאיזה רקע זה הגיע, שהיה את הצורך הזה להתכנס פנימה בתוך הבית. אז את רוצה שתף אותנו?
אני אדייק את זה רגע לעצמי, בשביל שאני אוכל לענות על זה באמת ובכנות, שזה לא היה צורך להשקיט, כמו שהתפיסה שלי בית, היא צריכה להיות כזו. כלומר, אתה צריך להיות, להרגיש מאוזן בבית שלך. הבית שלך אמור לתת לך השראה. הבית שלך אמור לזרוק אותך למקומות טובים, לייצר לך שקט. בית צריך לשרת אותך ולא אתה אותו. מתוך הדבר הזה, הנטייה שלי בתור מעצבת וגם בתור בן אדם פרטי, זה לייצר חלל שהוא 360. אז אין אצלי דבר כזה קיר כוח, כל מיני מושגים כאלה שמעצבים מאוד אוהבים, או צבע שולט, או משהו שיקפוץ. אין לי את הדברים האלה. עוד לפני שידעתי בכלל מה זה נורדי. אני מאוד אוהבת לטפל בחלל 360, שהוא יספר סיפור מלא, של, שכל האזורים מדברו את אותו נרטיב.
כמו הבמה.
כמו הבמה, כמו סיפור. לגמרי, לגמרי זה בא, כאילו היום אני יכולה להתחיל לראות את החיבורים. אז קודם כל זה זה, כלומר זה מגיע בכלל כגישה שלי לעיצוב וכמה עושה לי נעים בגוף. אחר כך, שנתיים אחר כך, או שנה אחר כך, כשהתחלתי פעם ראשונה בחיים שלי לחוות את כפי חרדה, שזה קרה בקיץ לפני שנתיים, שנה אחרי שסיימתי את השיפוץ ועברתי שנה מאוד מאוד עמוסה באמת מכל... מכל טוב, אפשר להגיד. התחלתי פשוט, נכנסתי לגל של מתקף חרדה, להתקף חרדה, להתקף חרדה, להתקף חרדה. לא ממש תפקדתי, לא יצאתי הרבה מהבית, לא לקחתי פרויקטים, די פרשתי מהחיים לחצי שנה. ופתאום קלטתי איזה מזל שיש לי את הבית שלי. קודם כל גאוגן, שזה הבית שלי, ולא מחר יכולים להגיד לי, את צריכה לפנות. אבל מעבר לידיעה הזאת, שהספקתי לעשות את הבית שלי בדמותי, כמו שאני מאמינה שבית צריך להיות, כי הבית הזה באמת היה... הוא ריפא אותי. הוא הרגיע אותי, הוא איזן אותי. לפני זה לא יכולתי לגור שם. הדירה הזאת גרתי בה כמה שנים לפני, אבל לפני השיפוץ, וגם בסחירות חלק מהשנים, אני לא יכולתי להיות שם דקה. אני זוכרת שכל פעם שחזרתי מחול, התבאסתי לפתוח את הדלת ולראות שזה הבית.
אנחנו גם גילינו היום סיפור מאוד מעניין על הבית הזה.
וואו, נכון. את רוצה לפתוח את זה?
יאללה.
וואו. אז קודם כל הבית שלי ממש פה מעבר לפינה, אנחנו כאילו מטר מהבית שלי. אבא שלי נולד בבניין הזה, בנחמני. אבא שלי יליד תל אביב. והשכנה... דלת ליד, אבא שלי, סבתא שלי, קראו לה רגינה, שבעברית, כשהיא עלתה לארץ, קראו לה רבקה. אבל היא תמיד הייתה רגינה, ולא היו לה ילדים. היא הייתה מילדי מנגלה, הוציאו לה את הרחם בשואה במסגרת הניסויים שמנגלה ערך בילדים, והיא הייתה, לא הייתה לה משפחה, היה לה בעל, לא הייתה לה משפחה, והיא הייתה כמו המשפחה שלנו. היא הייתה חברה הכי טובה של סבתא שלי, הם גרו דלת ליד דלת, הבתים שלהם היו זהים, פשוט מראה, מה שסבתא שלי הייתה קונה, היא הייתה קונה, מה שרגינה קנתה, סבתא שלי קנתה, תמונה של ילד הבוכה בכניסה, על קיר טורקיז, שיהיה שמח בעין, כאילו ממש זה אחד לאחד. אז התנהגנו, התייחסנו להקל סבתא. וכשאני חזרתי לארץ מניו יורק, היא כבר עברה לגור בבית אבות לבד, והורים שלי באו לבקר אותה, והם סיפרו לה שאני חוזרת לארץ, והיא אמרה, אני אשמח שדפנה לתגור אצלי בבית. ובאמת שכרתי את הבית במשך כמה שנים, כל עוד היא הייתה בחיים, וכשהיא נפטרה, הייתה לי זכות ראשונים בצבא שלה לקנות את הבית. ולימים, כשנולד האחיין הראשון שלי, וקיבלתי את האורלה שלו לקבור, אז אני זוכרת שזה היה מאוד צמוד למוות של רגינה, ואני הבטחתי לרגינה שאני אביא ילדים בבית הזה, שהקירות של הבית הזה ישמעו צחוק של ילדים. אני סוגרת את הפינה הזאת. אני אביא ילדים בבית הזה. איך הגענו לזה?
מתוך הצורך להזן את הבית.
מתוך הצורך להזן את הבית. אז גם על זה, אני על זה. אני גם בכיוון הזה.
אבל זה מלמד משהו נורא, נורא משמעותי בעיניי. זה מלמד שיש יכולת לכל אחד מאיתנו, ובטח לך, להרגיש בתים. להרגיש אותם בגוף. לחוות אותם, גם, לא משנה לאיזה סגנון עיצובי, תקחי את זה, אבל יש לנו את היכולת להרגיש את הבית, כי עובדה שאותו בית לא הרגשת בו טוב ונוח לפני השיפוץ, ואחרי השיפוץ הרגשת בו ממש כאילו את השייכות שלך.
כן. כל פעם שאני יוצאת מהבית, עד היום, אני כבר 3 ומשהו שנים לתוך השיפוץ, אני כל פעם שאני סוגרת דלת אחרי, אני אומרת, למה אני יוצאת מפה? למה אני עוזבת את הבית? כל כך כיף לי פה. כן, אני שמה עיצוב בצד. לכל שפה עיצובית יש 3 מרכיבים. יש, אני קוראת לזה חצץ. זה חומר, צורה וצבע. לכל שפה עיצובית. כל דבר שאנחנו נסתכל עליו, שניגע בו, יש לו, הוא עשוי מחומר מסוים, הוא בצבע מסוים, והוא בצורה מסוימת.
אני רוצה להוסיף לחצץ שלך.
מה?
את הרייש בסוף.
שזה?
חצצר.
חצצר.
זה רגש.
או.
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 יפה. אבל רגע שיש אנשים שלא ידעו להבחן, ובשביל זה אנחנו נכנסות, וטוב שיש אנשים שלא מבינים שום דבר מהחיים שלהם, ואז הם סוחרים את שירותנו ומשלמים לנו כסף. אז אני באמת, אז אני מאמינה שמעצבי פנים טובים מביאים את הרגש.
נכון.
אגב, הרבה לא. כאילו, בוא נדע על האמת. הרבה פרויקטים הם גנריים, הם נורא חוזרים על עצמם, כי אתה לא מרגיש שם את הרגש. ואני... זה פתטי להעיד על עצמי, אבל אני חושבת שיש משהו בפרויקטים, טוב, זה נורא, אני לא אמשיך את המשפט הזה, אבל לפחות כשמתקשרים אליי, שיחת היכרות, והמשפט הראשון בדרך כלל מחמיאים לי, אז זה בדרך כלל מה שאני אשמע, שנורא מרגישים את הבית, וזה לא נראה כמו עוד פרויקט. אנשים אחרים אמרו.
חס וחלילה שלא תעופי על עצמך.
בדיוק. מה התחלנו להגיד? עיצוב אז התחלתי לחוות את ההתקפי חרדה, ופשוט קלטתי איך הבית שלי הוא בעצם מרפא, איך עיצוב זה דבר מרפא, איך חומר זה דבר מרפא, איך צבעוניות זה דבר מרפא, חיבור בין דברים. ואז נוצר המפגש שלי בעצם עם Crazy Nordic, שאמרנו בוא נהפוך את זה לקורס. עכשיו אני עוד לא ידעתי שום דבר על עיצוב נורדי.
אבל הרגשת.
אבל הרגשתי. וגם נוצר כזה חיבור מדהים ביני לבין סתיו לבין שי, ופתחנו וחשפנו את ההתקפי חרדה של כולנו, ובעצם עזרנו אחד לשני, לא עזרנו, אבל כן הייתה מהר מאוד איזושהי קבוצה.
יש תרופה להתקפי חרדה, עיצוב נורדי.
עיצוב נורדי, ושיתוף.
ושיתוף.
קודם כל לדבר על זה ולהגיד את זה.
עזבו אתכם תרופה, תשקיעו בטרצו.
לגמרי. תשקיעו בטרצו, תקנו איזה וזה. אז שהתחלתי לחקור, אז הם אמרו, בוא נבנה קורס, את מעצבת נורדית, like it or not, והתחלתי לחקור את הדבר הזה, ופתאום גיליתי כמה באמת יש משהו בסגנון הזה, שהוא אשכרה מרפא. ופיתחתי איזושהי מדיטציית חומרים, שאני ממש מלמדת אותה בקורס שלנו.
מה זה אומר?
מדיטציית חומרים זה, כמו שיש דמיון מודרך, כשאומרים לך, תעצמי עיניים, תנשמי, ועכשיו זורקים אותך לאיזשהו מקום מסוים, ותריכי ותנשמי ותדמייני מה את רואה, מה את מרגישה, על מה את מתיישבת, אני עושה אותו דבר רק עם חומרים. כי יש, זה לא אמונה, זה עובדה.
אנרגיות. אנרגיות לחומרים.
לכל חומר יש אנרגיה, זה ברור, אבל כדי לאמוד אנרגיה בחומרים, אתה תמיד צריך להרגיש שני דברים.
כדי להשפוט?
אתה תמיד צריך להרגיש, אתה צריך לייצר מעגל סגור, אנרגטי סגור. אז כדי שאני אעמוד את החומר הזה, אני חייבת להחזיק ביד חומר אחר. למשל, אני אף פעם לא אבוא ללקוחות שלי ואני אגיד להם, זה הבד. אני תמיד אתן להם שני בדים. כדי שהם קודם כל יסגרו מעגל אנרגטי. זה נשמע נורא up in the clouds כזה, אבל...
לא, בכלל לא.
אבל הם אפילו לא יודעים שזה מה שאני עושה להם. אני לא שמה את זה בכותרת, כי אז זה הופך את זה למשהו אחר. אבל אני פשוט נותנת להם להרגיש שני בדים, כדי שהם ידייקו את הבחירה שלהם בבד אחד, כדי שהבחירה שלהם תהיה מאוד חזקה ותבוא מבפנים. ואותו דבר ככה כל דבר בבית. הרבה פעמים אני אבנה לאנשים קירות מבלוקים ולא מגבס, כי הם צריכים יותר צורך בהגנה, במשהו הרבה יותר יציב. לא מתאים להם לחיות בתוך קירות גבס, שהם קלים מדי. אני כזאת, למשל.
בתחושות.
בתחושות, אני כזאת.
זה גם לא רק התחושות, זה גם הפסיכולוגיה שמאחורי זה. אני זוכרת שהיו לי לקוחות שאמרו לי, אנחנו רק בלוקים, אין מצב שטיפה...
גם אני כזאת.
גבס ייכנס אליי הביתה.
אין לי גבס בבית, אני גם כזאת. והמטבח שלי מפח, הוא אי, 3.5 מטר, שחור, מפח, צבוע. כן, והרצפה היא בטון, כן, אני... עוד פעם, כי אני בן אדם שכל הזמן מאוד מאוד חם לו, אז אני צריכה חומרים מקררים.
אז את עושה ככה את ההתאמות?
אז אני ממש עושה ככה את ההתאמות.
את שואלת את האנשים?
אני עושה להם מדיטציה. אני עושה ללקוחות שלי מדיטציית חומרים. וככה אני לומדת מה הם צריכים.
כמו מרי קונדו בהתחלה שלה, שהיא נכנסת לבתים.
והיא מתיישבת. אני מתה על זה.
ועושה תפילה על הבית.
אני מתה על זה שהיא עושה את זה. כי באמת הבית מדבר אליה. היא מרגישה, אני גם מרגישה שהחלל מדבר אליי. והוא מבקש ממני מה הוא צריך.
כן, לגמרי, אני יכולה להבין על מה את מדברת. אנחנו ככה 5 דקות לסיום. כן, וואו. כן? אז אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות.
כן.
אחת זה, מה זה עבורך הצלחה? איך תדעי שאת מצליחה, שאת בהצלחה שלך? איך תדעי, מתי את שם?
זה לגיטימי להגיד שמבחינתי אני עכשיו בהצלחה שלי?
לגמרי.
אני חושבת שההצלחה, שי, מקרייזי נורדיק, שאל אותי שבוע שעבר, הייתה לו שאלה מדהימה. הוא שאל אותי, אם כסף לא היה פקטור,
אם היית עושה את אותו דבר?
מה הייתי עושה, אם הייתי עושה את אותו דבר. והאמת שכן. ובגלל זה אני מרגישה שגם יש לי ברקה ושפע כאילו במקום הזה של איפה שאני נמצאת היום. כי אני לא מרגישה שאני עובדת. אני מאוד נהנית. אני נהנית ללמד, אני נהנית ללמד עיצוב פנים, אני נהנית ללמד ריקוד, אני נהנית לעצב, אני מאוד נהנית, אני נהנית לעשות קרמיקה פעם בשבוע, אני מאוד נהנית. אז אני מבחינתי בהצלחה שלי, ברמה המקצועית. גם ברמה האישית. אני בהצלחה שלי, אני נורא נהנית ממה שאני עושה. אני לא לוחצת.
אז עבורך הצלחה זה ליהנות ממה שאת עושה, זה מה שאת אומרת.
ולא להרגיש שאני עובדת, שאני רודפת אחרי העבודה. לא. כן.
אוקיי, אז ככה לסיום, לפני שגם נשמע את השיר האחרון שבחרת, ואז את תראי. אז לסיום, אני רוצה שתתני לצופות בעיקר שלנו, אלה שככה נעות בין כמה תחומים, אלה שככה שוקלות לחדש את החדר עבודה, את אזור העבודה שלהן, שאת יודעת, שרוצות להרגיש מחדש את החומרים של החיים שלהם.
מה, לתת להם טיפים בעיצוב?
לא, טיפ שלך על איך לעשות את זה. איך להתחבר מחדש למרחב שאתה קיים בו?
קודם כל אני אמליץ לצפות בנטפליקס בדוקומנטרי שנקרא מינימליזם.
כן.
שהוא לא מדבר על סגפנות ועל להזרוק את הכל ולהתחיל מאפס. הוא...
תתחילו מפרק 2 ושוואה על הכי הראשון, לא היה מצל.
לא, זה סרט אחד.
למה? זה היה פרק של פרקים, לא?
לא, מינימליזם זה סרט דוקומנטרי בפני עצמו, את מדברת על אבסטרקט.
אבסטרקט, נכון.
את מדברת על אבסטרקט, שגם שם יש כמה פרקים מדהימים.
נכון.
אז אבסטרקט זה דבר אחד, אני התחלתי עם מינימליזם, שזה סרט דוקומנטרי בפני עצמו, על שני בחורים, קודם כל אני ממליצה, כי הוא קצת עושה סדר בתרבות הצריכה, והוא קצת מסביר לנו לפעול מבפנים, מבפנים החוצה ולא מבחוץ לבפנים. אני זוכרת שפעם אחת אמרו לי בניו יורק, באיזה מדיטציה, בשיעור יוגה, אנחנו נוטים לחשוב שהחיים קוראים, היא אמרה את זה באנגלית, life happens to us. והיא אמרה, it's not true.
כן.
Life happens from us. זה הכל עניין של פרוג'קשן. אז אני חושבת שאם מישהי רוצה לחדש משהו טכני בחדר, היא צריכה ללכת פנימה ולא החוצה. כלומר, מה היא צריכה מהחדר, ולא מה היא חושבת שהחדר צריך להיות. זה כבר מנקה מאוד מהמון המון המון רעשים. אני חושבת שמינימליזם מסביר את זה מאוד מאוד יפה. אבל אם מישהי רוצה לעשות שינוי קריירה, והיא מפחדת, שזה גם שינוי, פשוט יותר רוחני, כמו שיש לנו בתחום שלנו, פרוגרמה כמותית ואיכותית, אז זה אף פעם לא מאוחר מדי.
נכון.
כאילו... נכון, אני החלפתי מקצוע בגיל 28, והרבה יצקצקו וגידו, טוב, אבל היא צעירה, 28
זה יותר. אני קצת יותר, אני קצת יותר.
אבל, אבל אני... אז אמרתי, מה, אני מתה ללמוד אדריכלות, עד שאני אסיים את הלימודים, אני כבר אהיה אימא, אני כבר אהיה זה, והנה עברו השנים, ואני לא אימא, ואני לא זה, ויכולתי להיות אדריכלית. אז לא, לא לעבוד בשיטה הזאת.
לא לעבוד על אים, וזה. טוב, אהובתי, אנחנו ממש חייבות לסיים. אז אנחנו נשלח נשיקות לכולם, ואהבה, ונתראה בעוד שבועיים, בשעה 10. אתם יכולים לצפות בנו בלייב חוזר בתוך הדפים העסקיים והאישיים שלנו, או כאן באפליקציה של הרדיו חברתי הראשון. ויאללה, תהנו מהשיר האחרון. ביי!